השבוע אני מניח שחלק ניכר מהיושבים פה כמוני היו בכותל בעצרת התפילה הגדולה שהייתה שם, וזה נותן הרגשה טובה, ולא רק בגלל סיבה אחת, שעצרת מעין זו הייתה גם ערב המלחמה במפרץ, וכמו שדיברנו בזמנו שהמלחמה במפרץ גם כן התעוררה לפני ראש השנה, כך שתפילות ראש השנה עברו בסימן ההוא, וכך היה גם עכשיו, כך ניתן לדבר אותו דבר גם על זה. זה באמת היה דבר מבהיל לראות כיצד ב-3.35, קודם כל זה סתם שלא כדרך הקבע, כתבו 3.5 בדיוק והתחילו ב-3.5 בדיוק, זה לבד למשיח היה צריך מיד להגיע, זה פשוט דבר ש... אבל שב-3.35 התחיל גשם שוטף שם כשהתחיל את הספר תהילים, זה באמת היה דבר מאוד מעניין. התעוררתי באמת לדבר על תפילה, גם בגלל זה וגם בגלל פרשת השבוע, פרשיות השבוע שלנו, ערב יציאת מצרים, מטל שבתם אל האלוקים, וינחו בני ישראל מן העבודה, עלתה זעקתם לפניי, וכל מיני ביטויים כאלה שנאמרים שם סביב יציאת מצרים. בשעת יציאת מצרים עצמה, בשעת הגאולה עצמה, כבר נאמר דבר הפוך. כשבני ישראל עומדים על ים סוף, כשרבינו מתפלל, אומר לו הקדוש, מה תצעק אליי? זה לא זמן להתפלל עכשיו. דבר על בני ישראל וישאו. כמובן ידועים דברי הזוהר, מה תצעק אליי? ועתיק אתה לי המילתא. המקום שמשם יוצאת הגאולה הזאת היא מעבר למקום ששם מגיעה התפילה. באמת צריך להבין מה... ההתייחסות השונה הזאת לתפילה היא כשלעצמה שוברת לחלוטין את מה של שטחיות הדעת נותנת לפעמים, שתפילה זה מין כזה משהו בשביל נשים, בשביל זקנים, בשביל ככה לתת ללב קצת להתבטא. מתברר שלתפילה יש חוקים מאוד ברורים. זה לא... יש ביטוי שאומר... ביטויים שימצאו אנשים שאינם ראויים להיזכר בבית הכנסת. אומרים שאם לא יועיל, לא יזיק. יש ביטוי שאומרים שתהי ותהילים לא מזיק. כל מיני ביטויי כפירה שהשתגרו על לשוננו. כל מיני ביטויי כפירה, ממש ביטויי כפירה שהשתגרו על לשוננו. שהשורש של כולם הוא שאנשים חושבים שתפילה זה מין כזה משהו רגשי מאוד, ש... מין ריפוי בעיסוק, משהו פסיכולוגי כזה. פתאום מתברר שתפילה פועלת. עצם העובדה שאתה שומע שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילתם, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא חיכה לתפילתם, דבר ותה על שבתם ותזעקו, ומצד שני בהזדמנות אחרת, עכשיו לא תפילה. עכשיו זה לא תפילה, עכשיו משהו אחר צריך לעשות. זה כשלעצמו נותן לנו בבהירות לראות שמדובר פה על מערכת מתמטית, על מערכת שעובדת עם חוקיות פנימית מאוד ברורה משלה. זה כשלעצמו משנה את כל ההשקפה מן הקצה אל הקצה. לא הייתי מצטט את הציטוט הבא שאני הולך לצטט, אלא רק בגלל לבסס ולייסד את הידיעה הזאת, את ההרגשה הזאת, שתפילה זה לא דבר סתם, אלא זה דבר עם מהלכים ועם מסלולים ועם דרך משלו. אחד מגדולי ישראל כותב כך, צריך לדעת כוונת השמות המתאימים לכל תפילה, ובלא זה תפילתו לא נענית, ועליו נאמר איוולת אדם תסלף דרכו ואל השם יזעף ליבו. אני מיד מאותו מקור עצמו אני אגביל את הציטוט הזה ואגדיר אותו בדיוק למה שהוא, אבל כפי שאמרתי שוב רואים את אותו רעיון עצמו. יש פה מערכת מערכת שהיא מדע, הייתי קורא לזה מדע התפילה. שיש דרך לסלול מסלולים, כדי שתפילה תתקבל, כדי שגזירות תיקרנה, כדי שדברים ישתנו, כדי שדברים ישתפרו, כדי שהחלטות טובות ייגזרו עלינו. זה לא סתם אדם אומר, מרגיש משהו בלב, זה עובד. אתה יכול להרגיש טוב מאוד, אם אתה לא מרגיש את הרגשה הנכונה, זה לא עובד. ואף על פי כן, אותו מקור עצמו אומר, בכל העניינים האלה שאמרנו, בעניין תפילה ולא כוונה וגורלה, הם בתפילת היחידים, אבל בתפילת הציבור אין כל ממונה וכל שוער יכול לעכב, אלא כשהציבור מתפללים תפילה נכנסת ומתקבלת על כל פנים. וכל אלו הדברים שאמרנו בתפילת היחיד ובתפילת הציבור, בהיות ישראל על אדמתם וכל שכן בירושלים וכל שכן בבית המקדש. אבל כשישראל בחוץ לארץ, כמה מערערים וכמה מקטרגים עומדים אצל תפילות הציבור וכל שכן אצל תפילות היחידים, שהרי כשישראל בחוץ לארץ הם ברשות שרי האומות, ואין דרך להעלות תפילתם שאין שערי שמיים אלא בארץ ישראל. אז יש לנו פה שלוש דרגות. יש דרגה של תפילת היחיד, שזו תפילה שקשה מאוד להעלות, ולכן היא צריכה להיות מתוקנת בכל התקנות ומכוונת בכל הכוונות. זה לא שמבחינה הלכתית, אם לאדם אין אפשרות להתפלל בציבור, שלא יתפלל ביחיד כמובן, שפה של ההלכה היא שפה אחרת. ההנהגה הלכה למעשה לפי ההלכה כמובן. שונה מזה תפילת הציבור, שבכל מקרה היא עולה, וכל זה בארץ ישראל. בחוץ לארץ גם כן קיימים שני הקרים הללו, אבל שם יש בעיה אחרת. ושם צריך לכוון את ליבו לארץ ישראל, כי רק דרך ארץ ישראל וירושלים יכולה התפילה לעלות. משמעות הדברים. כתוב בגמרא מסכת סוטה. בעקבות משיח, חוצפה תגדל, היוקר יאמיר, מלכות תהפוך למינות, ואין תוכחת. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו. בן קם באביב, בת קמה באימה, הגליל יחרב, בן קם באביב, בת כעגולן ישום, בת קם באביב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים? פשטות משמע, שעל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים, שנאמר בסוף הגמרא, בסוף הקטע, שדבר על תקופת עקבות משיח, זה מין תפילה כזאת לסיים בדבר טוב, משמע, השם ירח. האמת היא, שהקטע הזה, על מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים, הוא אחד מנבואות, מסימני עקבות משיח, והסימן אולי הנורא שבהם. רמח"ל במאמר על הגאולה, ולמעשה זה לא רק רמח"ל, זה חז"ל, כשחז"ל אמרו, בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל, מה עומק הפשט בדברי, מה תמון בדברי חז"ל, לא עומק הפשט, מה תמון פה? תמון פה שגאולה שעתידים להיגאל בנויה על המודל של בניסן יגלו. והרמח"ל עושה מזה שיטה שלמה. כל תורת הגאולה שהוא מלמד, הוא מלמד על פי המפתח של יציאת מצרים, של בניסן יגלו. מה שקרה ביציאת מצרים, הוא שיקרה בגאולה העתידה. ומה שהיה ערב יציאת מצרים, הוא שיקרה ערב הגאולה העתידה. ובדיוק כמו שערב יציאת מצרים, הגיע השיעבוד לשיאו, והיה קום מלך חדש, נתחדשו גזרותיו, כך, בתקופת עקבות משיח, יגיע החושך לסיום. והמהלך הזה הולך לאורך כל הדרך. ערב יציאת מצרים הייתה שואה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ארבע חמישיות מתו במצרים, וכו'. פרשת שבוע שעבר, אל תוך פרשת השבוע שלנו. משה רבינו נשלח על ידי האלוקים לפרעו, וזה ממש נשמע שיעור איך לא מנהלים מסע ומתן. כשרבינו מנהל את המסע ומתן עם פרעו בצורה הפחות מתקבלת על הדעת שאפשר. ברגע הראשון כשהוא מגיע לארמון של פרעו, הוא פורס את כל הקלפים על השולחן. מבחינה הזאת המנהיגים הישראלים היה להם שיעור טוב, את הקטע הזה הם למדו. הרי ככה לא מנהלים מסע ומתן. הוא בא לפרעה ואומר לו, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. הרי למעשה מה יותר טבעי שפרעה יודה למשה רבינו, טוב שגילית לנו את התוכניות, עכשיו אני אעשה את הכל כדי לאסור אותם יותר חזק. היינו מצפים שמשה רבינו יבוא ויתחיל להיראות יותר בארמון, שיתרגלו אליו. ככה כמה חודשים. אחרי שמתרגלים אליו, אז הוא שולח כל מיני שליחים בצינורות המקובלים לשכנע אותם להקים משרד לענייני יהודים. ולאחר מכן, לשכנע שימנו אותו לעמוד בראש המשרד. ואז לאט לאט מגיעים, מתרגלים אליו, ואז הוא מבקש מפרעה שייתן להם, נאמר, שיפתח להם ועד עובדים. ואחר כך, אני יודע שעד מנוחה בצהריים, הוא ישכנע אותו שאם הוא ייתן לו אוכל קצת יותר טוב, אז הם יעבדו יותר טוב. יום מנוחה, לאט דעת הקהל מתרגלת להתייחס אליהם קצת יותר, ככה זה עובד, ככה זה עובד בכל מקום, כך עובד ההיגיון, כך לכאורה צריך היה לעשות. כך יש סיכוי בדרך הטבע שזה יצליח. במקום זה בא משה רבינו, מגלה את כל הקלפים בהתחלה, וגמרנו. אז פרעה נעמד על הרגליים האחוריות, ואומר, נרפים, אתם נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה ונעבדה את אלוקינו, לא ידעתי את השם, ובני ישראל לא השלח. הוא הולך ומחפש מתחת לאדמה עוד גזרות נוספות, ואז הם באים למשה רבינו ואומרים לו, תבן אין איתן אנשים ולבנים אומרים לנו עשו, ועבדיך מוקים וחטאת עמך. ומשה רבינו בא לפני אלוקים ואומר לו, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר בשמך, הראה על העם הזה, ועצה לא הצלת אדמה, נו, אז מה אתה חשבת? שיתנו לך סופגניות שם, שיתנו לך לכל אחד לימוזין לצאת ממצרים אחרי מין דבר כזה, הרי זה טבעי שזאת תהיה התגובה. ואז הקדוש הוא עונה לו תשובה מפתיעה. אומר לו הקדוש הוא, אתה תראה, אתה עם עין כמובן, שאני לא יכול לבטא, אתה תראה, עכשיו תראה. דהיינו זה במילה אתה תראה, נשמע במפורש שלזה הקדוש הוא חיכה למשהו. הקדוש הוא פשוט עשה פרובוקציה לפרעה, גירה אותו להוציא עוד גזרה מהמתחתו. הגזרה הזאת הייתה חסרה, זה ממש נראה, זה מה שהיה חסר, עוד הגזרה הזאת הייתה חסרה. עכשיו משנגזרה הגזרה הזאת, הדרך פתוחה לגאולה. ממילא השאלה הנשאלת היא, מה תמון בגזרה הזאת, מה החידוש? מה... הרי למעשה באמת הגזרה הזאת לא הייתה כל כך נוראה במבט רגיל שלנו, אחרי שכבר שחטו להם את התינוקות. 150 ביום סוחטים דמם של תינוקות לאמבטיות כדי שפרעה ירחץ בהם את דמו. זורקים ילדים ליאור, שמים ילדים בקירות, לוקחים מעבידים עבודות משפילות, עבודות יזומות. כשהוא גומר לעבוד, עושים לו את מה שהוא עובד מול העיניים. מה כבר יכול, לא נותנים לאכול, שלא לדבר על זה, על הרעה ועל העבודה המטורפת ועל הרס המשפחות ועל הכל. מה כבר בזה של תבן אי ניתן לאנשים ואינים אומרים לנו, הוא עשו מתכונת הלבנים תיתנו, מה זה משנה שינוי מהותי? שבוע שעבר, לפני שבועיים, מתי זה היה? לפני שבועיים, דיברנו על גלות ישמעאל. וציטטנו את הרמב״ם, גלות ישמעאל למעשה זה מקורה במצרים. כן? הרי בשר חמורים בשרם המצרים, וישמעאל הוא עם הדומה לחמור, ותיקח לו אשתו, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, והיא בעצמה הייתה מארץ מצרים. כך ששורשו של ישמעאל הוא במצרים. שורשו של ישמעאל בעצמו במצרים. ואגב, הפלישתים הם גם כן עם מצרי. מצרים ילד את לודים, את הנמים, שמהם יצאו פלישתים. ובסוף אמרנו שפלישתים מתערבבים בישמעאלים, דיברנו על זה לפני שבועיים. ציטטנו את הרמב״ם באיגרת תימן, שהרמב״ם ואת הרבנו בחיי בפירושו על פרשת ניצבים, בפירושו על פרשת ניצבים, ששניהם אומרים שגלות ישמעאל היא גלות הרבה יותר גרועה מגלות אדום. לא היה מי שהראה לנו ככה, כך אומר הרמב״ם, שהשפיל אותנו ככה. ותמנו. רבינו בחיי מרחיק אפילו ומתבטא שגלות אדום נקראת שונאינו וגלות ישמעאל נקרא אויבינו. כלומר, מה ההבדל בין אויבינו לשונאינו? ששונאינו זה על דרך הרחמים. עושים צרות על דרך הרחמים. 6 מיליון יהודים, תאי גזים, זה על דרך הרחמים. זה הביטוי שרבינו בחיי על אדום. ובאמת, מקובע בא לצנינו לומר, היה לו מזמן מאמר מערכת באחד העיתונים החרדים שציטט מרבן ציון ידלר, וזה תמיד אנחנו אומרים, תמיד אנחנו אומרים שלפני שהגיעו פה המתיישבים החלוצים החילונים, הסתדרנו עם הערבים, והשנאה הגדולה של הערבים התחילה ב-50 השנים האחרונות, ולכאורה היסטורית זה נכון, יש לזה ציטוטים, אין מספר, ובאמת תמנו מאוד לפני שבועיים על ההזכור, אבל זה לא, זה הרמב״ם לא אומר את זה נוח בגלל שהוא רואה את זה מול עיניו, הוא מביא פסוק, ובאנו פלילים, ראינו בחי גם כן בונה את זה על פסוק, על אויבינו ועל שונאינו, והפרקת רב לזר אומר את זה על נבואת בלעם. כנראה שבמבט שטחי אנחנו לא יודעים מה באמת חמור. הנה זאת הדוגמה, כשאתה משווה את הגזרה החדשה הזאת של פרעו, אתה לא מוצא אותה חמורה כל כך שתשנה באופן מהותי את השיבוט שבגלל זה תבוא הגאולה לעומת הגזרות האחרות. אין לנו מושג בכלל מה באמת חמור ומה באמת פחות חמור. אי אפשר לדעת עד כמה שבגלות ישמעאל, שהגיע השפל הרוחני הזה שבו נמצאים היום, עד כמה שלא לזה התכוונו רבנו בחיי והרמב״ם כשהם דיברו על אויבינו כלילים, על בלי רחמנות. מי יודע אם לא לזה הכוונה? ואז אפשר למצוא כיוון על ההבדל בין גלות אדום לגלות ישמעאל מבחינה זאת. אבל אנחנו רואים מפה, מהסיפור של מצרים, שאין לנו מושג מה באמת המשקל הסגולי של גזירות. שהגזירה הזאת שנראית לנו משהו, איך אומרים, צמחוני, כן, בסלנג, לעומת הגזירות הקודמות של פרעה, דווקא היא זו שפתחה את הפתח לגאולה. צריך באמת להבין מה קרה. בואו ונעשה ציור על היהודי במצרים. יהודי במצרים, ערב תבן אין ניתן לאנשים. האמת היא שמצד שני אנחנו רואים בפסוקים שבאמת הגזרה הזאת הייתה משהו חדש, למרות שזה לא מובן למה, כי דווקא אחרי הגזרה הזאת באו השוטרים והתחילו לצעוק על משה רבינו. לא שמענו שבאו למנהיגים וצעקו עליהם בצורה זו או אחרת, בסיבה זו או אחרת, כשלקחו את הילדים, כשלקחו את התינוקות, כששמו אותם בקטלים, כששמו כל זה. עכשיו באו והתחילו לצעוק. יהודי במצרים, מוזלמן אחרי 210 שנות שואה, אחרי 86 שנות עינוי נורא, מעונה ושבור ורעב וחולם ומיואש עד לשד עצמותיו. הוא צריך לעשות ביום נאמר 100 לבנים. אדם בריא מסוגל לעשות 50. אדם חולה גם 20 לא מסוגל לעשות בדרך הטובה. צריך לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע אדוני, תחשוב, אתה מסוגל לעשות את זה? הרי בלי איזושהי סייעתא דשמיא מיוחדת, באיזושהי קריאה מן הלב אל האלוקים, אתה לא תצליח. עזוב את השטויות, תתחיל להתפלל, תתחיל להתעורר. לא זה הטבע האנושי. זה לא שלא מתפללים. באיזשהו מקום בפנימיות הלב הוא עדיין מאמין שהוא מסוגל לעשות. הוא חושב בליבו פנימה, לא תמיד במודע אפילו, אבל זה מה שמניע אותו. אני אתאמץ, אני אעבוד מוקדם בבוקר שעה קודם, ואני אעבוד קשה כל היום בריכוז מלא, אני אצליח לעשות את מאה הלבנים שלי. הוא קם בבוקר והוא עובד קשה, הוא מצליח. אם עובדים קשה, מצליחים. בלילה שבור ורצוץ הוא הולך ומקבל את הקישויים ואת הבצלים ואת האבטיחים ואת הדגים המורפשים. הוא הולך לישון על מצא הקש המפושפש שהמצרים נתנו לו. ברצונות, תחשב רגע, כמה זמן תוכל להחזיק מעמד? הרי אתה הוצאת בשביל יום עבודה אחד את כל לשד נשמתך, תתעורר. כל זמן שהאדם מרגיש שהוא לא חסר עונים, כל זמן שיש לו סיבות לרמות את עצמו שידי או שיהיה לי, הוא לא פונה אל האלוקים עם כל הלב. עוד לא עולה שבעתו אל האלוקים, לא מכל הלב. בא הקדוש ברוך הוא ושלח את משה לגרות את הדוב, לגרות את פרעה. ובפנתאום של הגזרות של פרעה כבר לא נשאר שום דבר, נשאר רק גזרה אחת. זאת הגזרה שהוא הוציא. נראית עלובה יחסית, אבל היא שינתה משהו מהותי. למחרת בבוקר, אחרי שהוציאו ברשומות את החוק של תבן, אין ניתן לאנשים, הגיע יהודי לעבודה, אין תבן. אמריקה. פעם ראשונה אחרי 210 שנה, אין לו עבודה. איך הוא יעשה לבן אם אין תבן? מכין לעצמו מזרון, נשכב, ישתזף בשמש. בלילה מגיעים הנוקסים, שואלים איפה הלבנים? כתוב מפורש, תבן, אין ניתן לאנשים. אבל למה לא ראית את השורה השנייה? כתוב מתכונת הלבנים תיתנו, כי לא נגרם עבודתכם בדבר. מקים אותה מכות רצח. למה לא עשיתם לבנים? למוחד בבוקר, מי שנשאר בחיים אחרי המכות האלה, מחליט, אני אעשה לבנים בכל מקרה. הוא קם שעה, עוד שעה קודם. והוא הולך מפה לשם, סוחב חומרי בניין מפה, גונב משם, ועושה 110 לבנים. ולקראת סוף יום העבודה הוא נעמד ליד תורי הלבנים שלו בגאוות יחידה, הוא בטוח שהוא יקבל את פרס העובד המצטיין. לא די שלא היה חומר והוא עשה לבנים, אלא הוא עוד הוסיף יותר. מגיעים הנוקסים, רואים את הלבנים, שואלים אותו, מאיפה היה לך תבן? הרי כתוב, תבן אין ניתן לאנשים. גנב את התבן. מקים אותו מכות רצח. למה הוא גנב תבן? ואז רואה היהודי שזהו. הוא כבר לא מסוגל יותר. אם הוא עושה תבן, מקים אותו. אם הוא לא עושה תבן, מקים אותו. אז כשסוגרים עליו מכל הצדדים, עולה השבתו אל האלוקים. אז עולה השבתו אל האלוקים. האמת היא שזה בדיוק מה שהיה אחר כך ביציאת מצרים. זה בדיוק מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים הם סגורים מכל העברים. מימין ומשמאל המדבר עם חיות רעות, חזר מתארים שכל החיות למדבר באו לשם כדי לא לתת להם להיכנס לשם. חוץ מהמדבר. מאחורה, החיה הכי מסוכנת בעולם. האדם. מקדימה, הים הגואש. הם היו בדיוק באותו מצב, אבל הם כבר היו אחרי בתעל שבתם אל הילדים. עכשיו תיכנסו, עכשיו אתם תראו, עכשיו אתם יכולים להיכנס. את התרגול כבר עשו במצרים לפניהם, כשסגר עליהם הכל, כשכבר היו מצב של חוסר עוני מוחלט. חזל אומרים שדוד המלך היה באותו מצב עצמו. דוד המלך מגיע למחנה ישראל, ורואה, מצד אחד על ההר מזה עומד הצבא הפלישתי, על ההר מזה עומד הצבא הישראלי, ובתווך עומד איש הביניים, גוליית ומחרף מערכות אלוקים. חם ליבו, הוא מחליט להיות השליח, זה שיציל את כבוד ישראל, שעליו יהיה בנוי, או שעליו חלילה ייפול הכל. ושאול באיזה מין דרך שאי אפשר להבין אותה, הסכים לזה. נתן לו את מדיו, לבש, פשט, ראה שהוא לא הסכן למדים האלה, הוא לקח את המקלע שלו, את המוגדקה עם האבנים, וירד למטה. כשהוא נמצא למטה, הוא רואה את הר הברזל הזה מתקרב אליו, ונפל עליו פחד אימים, והוא רוצה לברוח. תסתכל, הוא יברח. הוא יברח להר הזה, שם הפלישתים יעבו אותו. הוא יברח להר הזה, שם היהודים יעבו אותו. כי נסיגה פורשה כניעה. עומד לו דוד בין ההרים, אומר חזל, ואומר, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם. כשאדם נמצא בין ההרים, בין מצוקי הארץ, כשברור לו לחלוטין שאפסה כל תקווה, שהוא חסר עונים, שהתנפצו כל התקוות והסתיימו כל האשליות וכל החלומות נגוזו, אז עולה שבתם אל האלוקים. אז מבינים מקירות הלב שאין מה לעשות, רק האלוקים יכול לעזור. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא אולי למשה רבינו, אתה זהו, הגזרה הזאת הניבה את פריה. עכשיו הם כבר צועקים, עכשיו הם כבר מבינים שאין להם מה להישען אלא על אבינו שבשמיים. אומרים חז"ל, כמו בתקופת יציאת מצרים, כמו שרמח"ל אומר, כך בתקופת תקוות משיח. יגיעו הדברים לידי כך, שכל התקוות תתנפצנה, וכל החלומות יסתיימו, ויהיה ברור לכולם שעל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ולכן בשעות האלה שבאמת כבר כל הפרות הקדושות נשחטו, וגם כל אלה ששגו בכוחי ועוצם ידי, כשהם בעצמם מנפצים את פספסיהם ושוברים את קוביותיהם, והם בעצמם מחללים את קדושת הפרות הללו שהקדישו אותם כל השנים, אז ברור לכולם שעל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ולכן, כפי שאמרתי קודם, זה באמת הזמן לראות מה פירוש כוחה של תפילה. מה פרוש תפילה? איך זה באמת עובד? מה זה באמת עושים? דיברנו על זה פעם כבר על תפילה. נדבר אולי מכיוון אחר. אני חושב שגם את הסיפור הזה אני הקראתי פה. הוא מאוד מאוד מצא חן בעיניי. אני העתקתי אותו. התפרסם באחד העלונים שלפני כמה, לפני, יש פה אפילו את התאריך שהוא התפרסם, לפני חצי שנה הוא התפרסם. ואז אני חושב ציטטתי אותו פה ואני אצטט אותו עוד פעם. יש פה ציטוט איך שהרופא של הרב אהרון רוט, הרבה של הרב ברלך, של השם האמונים, שהוא היה עמוד התפילה של הדור ללא ספק. מכל ירושלים באו לשמוע את התפילה שלו, מכל העולם באו לשמוע את התפילה שלו. הרופא שלו, היה לו רופא, קראו לו דוקטור פרידמן, שכתוצאה מהיכרותו עם הרבי הוא חזר בתשובה. הוא סיפר שהוא אמר לו פעם, הרבי רב ארלה אמר לו פעם ככה, האמת היא שגם האדם יכול לעוף. הוא אמר לו איזה מן הסתם ביידיש, אבל זה תרגום יפה לעברית של הדברים. האמת היא שגם האדם יכול לעוף, עליו רק ללמוד מן הציפור. האם התבוננת פעם? האם ראית פעם כיצד מתרוממת הציפור? כיצד היא מתכוננת להמראה? קודם כל היא מתנערת, תופחת בכנפיה. קודם כל עליה לנער מעליה את כבידות האדמה, עליה לצבור את משב הרוח, אז תוכל לעוף, להמריא, לדעות באוויר. אינני מבין רבי, זעקתי ביוש, למדני גם אני, למדני לעוף. בואי מי לבית המדרש בני והתבונן בעבודת החסידים בתפילתם, כיצד הם משיבים מעצמם את ארציותם, כיצד הם מתחילים להתנועע, לטפח בכנפיהם כציפור המבקשת להמריא. מתנערים הם מן הבוץ שנדבק בהם, הבוץ מתחיל להתקלף, לנשור, הכנפיים עוצרות אור, ההתלהבות גוברת, ולפתע הם מתנתקים מן האדמה, דועים ומתקרבים לבוראם. בוא בני לבית המדרש וגם אתה תדע לעוף, וגם אתה תוכל. זה באמת הוא, שהוא לא רק נפלא בגלל שהוא יפה וספרותי, אלא הוא מכיל פה גם יסודות של מחשבה. הוא מכיל פה גם יסודות של מחשבה. ראינו בראש ובראשונה בתיאור הזה יש פה דברי אלוקים חיים, שתפילה זה לא רשימת קניות. אנחנו מגישים לקדוש ברוך הוא רשימת קניות. ריבונו של עולם, גאולה, רפואה, סליחה, פרנסה, גשם, ולהתראות במינכם. האמת היא שאני הייתי מעיז לומר אפילו שהעובדה שאנו מגישים לקדוש ברוך הוא בכל זאת בקשות, זה האמצעי ולא המטרה. דיינו, במילה אחת, תפילה זה קרבת אלוקים ליטו. רבי יוסף איטליה בשערי אורה מגדיר את המושג תפילה, ולמרות שזה לא בדיוק העירו לי והתבוננתי וראיתי שצודקים, אז זה לא חשוב. למרות שזה לא בדיוק מסתדר עם השורש הדקדוקי, כי השורש של תפילה זה פי למד למד אחרי הכל. אבל רבי יוסף גיקטליה, שהוא היה עם כתפיים רחבות ועמוקות מאוד בנבחי לשון הקודש, עמוק פנימה, הוא אומר שתפילה זה מלשון תף פי למד. אני מדגיש, זה לא השורש, אבל בכל אופן האות תף מופיע שם. ותף פי למד זה כמו נטלי, כמו צמיד פטיל, כמו הכנף פטיל תחלת, תחלת דומה לים, ים דומה לשמיים, שמיים דומים לכיסא הכבוד. הפתיל הזה זה החבל המקשר בין האדם לכיסא הכבוד. נפתלי היה איילה שלוחה, כוח הקישור, הוא היה רץ המקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. דבורה נביאה, ברק בן אבינום, דיברנו על זה בזמנו. זה המושג של תפילה. תפילה זה קשר בין האדם לבורא. לפעמים ביטויי כבוד מרובים מביאים ריחוק. לפעמים ביטויי כבוד מרובים מביאים ריחוק. היינו, אשתו של המלך קורא לו ינקל, כי זה השם שלו. ראש הממשלה של המלך יעיז לקרוא לו ככה, יערפו את ראשו. משום שזה לא כבוד לקרוא לו ככה. אז למה? אבל אם האישה תקרא לו אדוני המלך, זה לא בהכרח יהיה ביטוי של קרבה. זה לא בהכרח יהיה ביטוי של קרבה. משום שלפעמים, עד רבה, זה שאדם בא ומבין שלפני הקדוש ברוך הוא מגיש את הבקשות הקטנות ביותר שלו, זה עצמו מעיד על קרבה מסוג אחר. במיוחד כשהוא פונה בלשון נוכח. אמנם יד עובר לנסתר. ברוך אתה השם. מטרת התפילה זה קרבת אלוקים ביתו. זה נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם. והעובדה שאנו מגישים לקדוש ברוך הוא את בקשותינו, היא עצמה ביטוי של קרבה. כל כך קרובים שאליך נשואות עינינו היושבי בשמיים. אפילו שיושבי בשמיים, בכל זאת אליך עינינו נשואות. איך תפילה עובדת? הרי מצד אחד אני השם לא שניתי. מצד שהיה הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבי, אז למה צריך להגיד את זה? דיברנו שבוע שעבר קצת, למה צריך להגיד, מה? עניין של תפילה. כי הרי זה המהות של דיבור, המקשר בין חומר ורוח, שדיברנו פה הרבה מאוד פעמים, כל הזמן אנחנו מדברים על זה. זה מכמה שתפילה, מלשון צמיד פתיל, מלשון נפתלי הילה שלוחה, מלשון חיבור. אז הדיבור זה הכוח שמחבר בין פנים לחוץ, בין חומר ורוח, בין עליונים לתחתונים. זה התפילה. ידועים דברי רב חיים על הרמב״ם. מפורסמים מאוד, זה אולי הרב חיים הכי מפורסם שיש. שמסביר מדוע למרות שמצוות לא צריכות כוונה ספציפית של המצווה, מצוות צריכות כוונה, צריך להתכוון, בכל מצווה צריך להתכוון שהוא עושה את רצון המלך. זו התערות נפוצה, יש אנשים שבהם אומרים, הוא עושה חסד, אז הוא מקיים מצוות. הרי כל החילונים מקיים מצוות, כי הם יושבים בארץ ישראל, מקיים מצוות יישוב בארץ ישראל. אל תגידו בגת, אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. משום שמצוות צריכות כוונה. בן אדם שנותן צדקה בגלל שיש לו לב טוב, לא קיים, הוא עשה מעשה טוב. אבל מצוות צדקה הוא לא קיים, מה אני אעשה? אני לא בעל הבית על התורה. זה אולי עצוב, אבל זאת המציאות. כי כדי לקיים מצווה צריך, הוא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. לא צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה. זה לא צריך. הוא עושה את זה שהקדוש ברוך הוא ציווה. רק יש מצוות שהכוונה הספציפית של המצווה היא חלק בלתי נפרד מהמצווה, כמו מצוות תפילין. כי בתפילין כתוב, היה לך לאות. אז אם זה לא לאות, אז זה בן לזיכרון, אז זה לא זיכרון, אז מה עשינו? או בסוכה, שנאמר למען ידעו דורותיכם. אז אם אתה לא יודע שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אז לא קיימת את המצווה. כי זה חלק מהמצווה. או ציצית, וראיתם אותו וזכרתם, שזה חלק מהמצווה. אבל מצוות קורבן פסח, למשל, אפשר לאכול קורבן פסח בלי לדעת בכלל למה, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל את זה כן צריך. אדם אוכל קורבן פסח, שואלים אותו למה, הוא אומר, כי אני אוהב צלי. אז הוא לא קיים מצוות קורבן פסח. פשוט לא קיים. הוא צריך לעשות את זה כדי לקיים את מצוות הבורא. אבל בתפילה יש עוד כוונה. עוד כוונה. שהוא חייב לכוון שהוא עומד לפני מלך. את זה הוא חייב לכוון. למה? אז אומר רב חיים, יש גם כן כוונה נוספת, שהיא לא כל כך מעכבת. זה כוונת פירוש המילות. שזה הברכה הראשונה מעכבת, או שלוש ברכות ראשונות. מומלץ לכוון גם קצת יותר, אבל יש עוד כוונה. הכוונה של לעמוד לפני מלך. למה? משום שזה נקרא להתפלל. זה התפילה! זה התפילה! שהוא מרגיש שהוא עומד עכשיו לפני מלך. הוא שאמרנו, כל המושג של תפילה זה קרבת אלוקים לטוב. וכשדוד המלך אומר, ואני תפילה, אז הוא מתכוון לומר שהוא... המהות שלו, של דוד המלך, זה שהוא מבין שעל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. אינני יודע אם דוד המלך לא הוציא את הווענית תפילה שלו מן הכוח אל הפועל באותו עשה עיניי להערי מעין יבוא עזרי. שאז יותר מכל פעם אחרת לפני כן יכול היה דוד להרגיש את העל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים, ואין קרבת אלוקים יותר גדולה מזה. פתאום מתהפך את ההשקפה. אם אנחנו לא הבנו עד עכשיו, הבנו עד עכשיו מה הפשר, כל הצרות והאיסורים. הקדוש ברוך הוא מביא צרות ואיסורים על עם ישראל. אז יש כל מיני הסברים על זה. לפני חטאינו גלינו מארצנו. ויש חשבון, ויש שכר ועונש, וצריך לחפר. אבל ברגע שאנחנו פתאום מבינים מתוך הגמרא במסכת סוטה שהייסורים ברמתם הגבוהה מאוד הזאת שהכל סגור ונעול וחתום באלף מנעולים מביאים את האדם לקרבת אלוקים להכרה של על מה יש לנו לשען על אבינו שבשמיים אז אין דבר טוב מהם אז אין דבר טוב זה מביא את הגאולה האישית של כל אחד כשהוא מתוך זה מבין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו כתוב אצל חזקיהו מלך יהודה יש לנו כמה מורים לתפילה המורה הראשון לתפילה זה אברהם אבינו זה המורה הראשון אברהם אבינו הייתה לי שכנה שכנה אישה בת 58 נהרגה בתאונת דרכים היא הייתה בשעה 2 לפנות בוקר מתחילה להגיד תהילים והקומה לידינו אני לא הייתי שומע ואשתי הייתה מתעוררת ואשתי אמרה אז לא הפריע לה התהילים שלה הייתה כל יום גומרת 3 פעמים את התהילים אז היא תמיד הייתה אומרת לאשתי זה הקדוש ברוך הוא צריך לנדנד מנדנדים לו זה עוזר מאיפה לומדים את השיעור הזה את זה לומדים מאברהם אבינו אברהם אבינו עומד מנדנד לקדוש ברוך הוא בסדום עוד פעם ועוד פעם הוא מנדנד אומר אלי חרבך הוא נותן לנו להבין שזה לא חלק שיש, אם אומר אלי חרבך התורה לא אומרת סתם מילות נימוס ריקות מתוכן כשאברהם אומר אל יחר אבך פרוש דבר שפה צריך להיות יחר אבך וצריך לבקש אל יחר אבך ובכל זאת זה המורה הראשון שלנו בתפילה שובר, התפילה שוברת את כל המוסכמות ובאמת אם בן אדם בא ואומר מי אני, מה אני עם כל החטאים, עם כל העבירות עם כל חוסר תואר עליהם, איך אני אעמוד לפני מלך אחד החברים שלי אמר לי שאנחנו מתפללים, הוא אומר לי כמו מצד הציבי לך ציונים כתוב ברמב"ן שעיקר קיום מצוות זה בארץ ישראל אז למה קיים מצוות בחוץ לארץ מצד הציבי לך ציונים שכשנגיע לארץ נזכור איך לקיים מצוות אז אנחנו מתפללים מצד הציבי לך ציונים שאם פעם אי פעם נזכה להתפלל שנדע איך עושים את זה ככה זה רק תרגול כזה אבל אם בכל זאת יש רגע יום כיפור היום, או תפילה כזאת כמו שהייתה באמת השבוע אני הרגשתי אני הרגשתי תפילה אני מניח שכל אחד הרגיש שם כך אז פתאום אדם הבא ומרגיש מה איזה מין שטוי, איזה מין הצגה הזאת הרי זה לא יפה עם כל, עם כל העבר ומי יודע מה יהיה בעתיד לעמוד לפני מלך לבוש בגדים צועים מה אברהם אבינו ומלמד אותנו גם אם מדובר על תפילה על רשעי סדום גם אם מדובר על תפילה של יש מקום לאיחר אבך תתפלל המורה הבא יש לו גם את משה רבינו שמלמד אותנו שלפעמים צריך להאריך כמו בית חנן ולפעמים צריך לקצר כמו קלנר ופנה לה כל דבר בזמנה אבל המורה הגדולה לתפילה זה חנה והמורה הבא לתפילה זה חזקיהו חזקיהו מלך יהודה וכך נאמר אצל חזקיה בא ישעיהו הנביא לחזקיהו ואומר לו מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא למה? כי הוא לא נשא אישה זה שהוא לא נשא אישה זה דבר חמור אבל חמור עוד יותר למה הוא לא נשא אישה? משום שהוא רצה להציל את הקדוש ברוך הוא ממנשה הוא ראה ברוח הקודש יהיו לו ילדים רשעים ילד רשע, ילדים רשעים היו לו שניים, אחד מת והוא לא רצה שזה יקרה אמר לו ישעיהו בעד יקב שדרחמן על המלאך מה אתה מתעסק עם הסודות של הבריאה הקדוש ברוך הוא לא מינה אותך אז אתה צריך למצוות אז הוא אומר לו שמעתי קבל מוסר בתוכך אני חוזר ואני רוצה להתחתן תן לי את הבת שלך אולי זכות שתינו תגרום שבכל זאת לא יצא רשע כל כך גדול אומר לו ישעיהו אי אפשר ראיתי בנבואה שכבר נגזרה גזרה זה הנביא ישעיהו היה הוא והושע היו גדולי הנביאים אחרי שמואל הנביא אחרי שמואל הנביא היו גדולי הנביאים ישעיהו והושע מראשוני הנביאים האחרונים חזן מגדירים את ישעיהו כבן עיר שרואה את המלך לעומת יחזקאל כל הזמן רואה את המלך הוא אומר לו כך ראיתי בנבואה אין דרך אומר לו חזקיהו בן אמוץ קלה נבואתך וצא כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מי זה אבי אבא? דוד המלך. איפה מקובל אצלו מבית אבי אבא? לא יודע. אבל אולי מי אשא עיניי על ההרים שדיברנו קודם. אין לך חרב חדה מונחת על צווארו של האדם יותר מדוד המלך שם מול גוליית. ואז אשא עיניי על ההרים, עין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שם. אולי משם, אני לא יודע, זה השערה. אבל אולי גם משם הוא קיבל מבית אבי אבא, אל יתייאש מן הרחמים. וזה דבר תמוה ביותר. משום שמתברר שחזקיהו צדק. הוא התפלל, ולא רק שהקדוש ברוך הוא קיבל תפילתו, אלא שהקדוש ברוך הוא חשב לעשות את המשיח. זה שהוא לא עשות את המשיח זה בגלל בעיה אחרת שהייתה אחר כך. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא קיבל תפילתו, אלא הוא אפילו עשה לו נס שעצר את השמש והחזיר אותה חזרה. סליחה, הוביל אותה קדימה. הוביל אותה קדימה. שכל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא סלח לחזקיהו. כל העולם ראה. ולא רק זה, אלא שהוא צדק גם במה שהוא ראה. הוא צדק גם קודם, כי הרי נולד לו מנשה. והמנשה הזה היה המלך שמלך 55 שנה, לא היה בכל מלכי ישראל ביהודה מלך שמלך כל כך הרבה שנים. לא היה מלך שמלך כל כך הרבה שנים כמו מנשה. 50 שנה הוא מלך. 55 שנה. והוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. ואת מי הוא הרג? את ישעיהו, הסבא שלו. זה שבא, שבזכותו הוא בכלל נולד. ומידה אדירה של הכרת הטוב הייתה לו לישעיהו. הרי בזכות ישעיהו הוא בכלל נולד. הרי ישעיהו הוא זה שבא לחזקיהו והוכיח אותו, ועורר אותו. נכון שישעיהו לא ראה שיש מקום לתקן. אבל בכל אופן זה מה שהביא את חזקיהו לתשובה. וזה מה שהביא אותו להתחתן. חוץ מזה שישעיהו היה סבא שלו. זה היה הדבר שיצא. אז חזקיהו גם צדק בזה. אז איפה ישעיהו עם נבואתו? איפה ישעיהו עם נבואתו? התשובה על זה היא פשוטה. כתוב בחז"ל, שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, שאלו לתורה, חותם העונשו. אז כל אחד אמר שאין תקנה לחוטא בתשובה. שאלו לתורה חותם, שאלו לנבואה חותם העונשו. אז הנבואה אמרה, הנפש החוטאת איתו. שאלו לחוכמה חותם העונשו. אז החוכמה אמרה, חטאים תרדוף רעה. שאלו לתורה חותם העונשו. נו, אז כבר תורה מצא עצה. יביא קורבן ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה ואני מקבל. השאלה נשאלת, אז מה זה תורה וחוכמה ונבואה? זה לא, זה לא דברי אלוקים חיים? זה לא הקדוש ברוך הוא? מה זה שאלו לתורה, לחוכמה ולנבואה ובלויה? זו תשובה ושאלו לקדוש ברוך הוא והוא הידעת שם. הוא אומר, יעשה תשובה ואני מקבלו. תורה, נבואה וחוכמה זה, זה דרכי גילוי שהקדוש הוא גילה הנהגותיו בעולם. וכל דרך של גילוי יש לה את המסלול שלה, את הכיסוי שלה. התורה זה גילוי אחד של הנהגות, והנבואה זה גילוי אחד, והחוכמה זה גילוי אחר. ובשלושת הגילויים הללו אין מקום לתשובה. משום שהתשובה מקומה במקום גבוה עוד יותר. יעשה תשובה ואני מקבלו. מה זה אני? אני זה אותיות עין. החוכמה מעין תימצא. מקור החוכמה באין סוף, בעין. אבל היא בעצמה לא עין. יעשה תשובה ואני מקבלו. כתוב בחז"ל שמנשה מלך יהודה חזר בתשובה. חזר בתשובה בסוף. איך הוא חזר בתשובה? היה תשובה מאוד מעניינת. באו הבבלים ולקחו אותו לבבל ושמו אותו בתוך סיר והתחילו להרתיח מתחת לסיר, וכשהאש רותחת מלמטה זה מאוד לא נעים, יש להניח. אין לי ניסיון אישי בעניין הזה, אבל אני מניח שלא. והראיה שלו שמנשה התחיל להתעורר שצריך לעשות משהו, אז הוא התחיל לפנות לכל העבודה הזרה שבעולם. כשהוא ראה שאף אחד לא עוזר לו, אז הוא אמר, אפנה לאלוקי אבותיי בכל לב. לפנה לאלוקי אבותיי בכל ליבו, ואומרים חזר כך. באותה שעה שמנשה התפלל ורצה לחזור בתשובה, באו מלאכי השרת וסגרו את כל שערי שמיים, והקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מיוחדת מתחת הכיסא הכבוד וקיבל אותו בתפילתו בתשובתו. פתאום נסגרים כל המעגלים. ישעיהו ראה טוב, בדרך רגילה לא היה מקום לתשובתו של חזקיהו, אפילו לא במסלול שעד אליו מגיעה הנבואה לא היה מקום לתפילתו ולתשובתו של חזקיהו. וחזקיהו מסובב פניו אל הקיר, ומכאן אמרנו הוא המורה שלנו, זה השיעור שאנחנו לומדים ממנו בהלכות תפילה, שפניו של חזקיהו היה כלפי הקיר. וחזקיהו גילה סלל מסלול עוקף את כל המסלולים המוכרים כולל הנבואה, שבאמצעותו הוא הגיע עד אותו מקום שנאמר יעשה תשובה ואני מקבלו, והוא קיבל את זה מבית אבי אבא, אותו דוד המלך שאומר ואני תפילה ואני תפילה. הוא גילה שיש דרך להגיע מי האני שבדוד המלך עד יעשה תשובה ואני מקבלו. החלק אלוקה ממעל של האדם מתקשר עם המקור שלה, שובר את כל המסלולים, את כל המחסומים בדרך. אז מה? אז חזקיהו לא הועיל במה שהוא עשה? בוודאי הועיל. אם חזקיהו היה נושא אישה מיד בהתחלה והיה נולד מנשה, מי היה סולל למנשה דרך לחזור בתשובה? בגלל שחזקיהו לא נשא אישה, סירוף נפש, כדי שלא, הרי בסך הכל זה היה חטא, אבל החטא הזה היה מלב טהור, כוונות לא הוצדקו על ידי הנביא, אבל זה לא היה חטא ככל החטאים. האם הכוונות הטהורות של החטא של חזקיהו הלכו לאיבוד? בוודאי שלא. הנה, בגלל שהוא לא נשא אישה בהתחלה, בא ישעיהו ואמר לו מת אתה ולא תחיה. בגלל שהוא אמר לו מת אתה ולא תחיה, אז נאלץ חזקיהו לחזור לבית אבי אבא להגיד לו קלה נבואתך וצא, לסלול מסלול מעבר לנבואה, וכך התקבלה תשובתו, והמסלול הזה כבר קיים. וכשמנשה מלך יהודה ביקש לחזור בתשובה, הוא בעצמו מן הסתם לא היה יכול לסלול את המסלול הזה, לבקוע את שער השמיים. הוא הלך באותו מסלול שאבא שלו סלל בזמנו, באותו מסלול שעוקף את הכל, שעוקף את כל שערי שמיים. הרי זה מה שכתוב בחזל, כל המלאכים סגרו. את המלאכים הללו ישעיהו רואה, הרי הוא מתאר שהוא רואה אותם. הוא נביא, הוא לא סתם הוא נביא, הוא מתאר בפרק ו' שהוא רואה אותם, הוא מתאר שהוא רואה אותם. אבל מנשה עקף אותם, ומי שגרם לו שהוא יוכל לעקוף אותם היה אותו אבא, אותו חזקיהו, באותו מעשה עצמו, וכך נסגר המעגל. בתקופת עקרות משיח, אומרת הגמרא, כל המסלולים, כל הדרכים ננעלות. כל הדרכים ננעלות. ערב יציאת מצרים, כשעומדים על ים סוף, אומר משה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישראל. אומרים חז"ל, בעתיק תל ימין. הכל תלוי במקום שהוא מעל הכל. מעל הכל. זה המקום שאליו צריך להגיע ערב יציאת מצרים. ואל המקום הזה מגיעים לפני כן בעודם במצרים, כפי שאמרנו קודם. ולשם אפשר להגיע רק באמצעות כוח של תפילה, באמצעות כוח של תורה, באמצעות הידיעה שעל מה יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. תודה רבה.